שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים לשוחח היום עם הרב לייטמן על תופעת הערצה שמגיעה לפעמים לכדי סגידה לאדם אחר. דיברנו בשיחתנו הקודמת על כך שהערכה למישהו אחר זה צורך טבעי שיש באדם. ילד מעריך את אמו, גוזלים מעריכים את אמם והולכים אחריה, וכך הטבע מכוון אותנו אל נתיב של התפתחות, אל מקום גדול יותר, גבוה יותר, מפותח יותר. כשהערכה הולכת ומתרבה, גדלה ומתעצמת, היא מגיעה לכדי הערצה, ופתאום אנחנו מעריצים מישהו, או הילדים שלנו מעריצים מישהו, או מישהו סלב כזה או אחר. לפעמים תופעת הערצה ממשיכה ומתעצמת, והיא מגיעה לכדי סגידה, וזה יהיה הנושא שלנו היום, להבין מה, מאיפה מגיעות התופעות האלה, ואיך אפשר לנהל את כל הדחפים שטבועים בטבע שלנו, כנראה בצורה תבונתית, שלא תביא את החיים שלנו לאיזה נקודות קיצון, ולמעשים שאחר כך נצטער עליהם כל חיינו. יעל, בואי תפתחי, בבקשה.
אז תופעות הסגידה הולכות ונעשות קיצוניות יותר ויותר בתקופה שלנו. ביחס לתקופות עברו, סגידה זה ממש מתייחסים לבן אדם כאל אל שאני מוכן לעשות בשבילו הכל, כולל להקריב את חיי, במידה וחס וחלילה קורה לו משהו. אנחנו שומעים על תופעות של ילדות בנות ארבע היום, שאיזשהו זמר, בנות ארבע, שאיזשהו זמר אליל רוק אומר שהוא אוהב מישהי אחרת, יש שם בכי היסטרי בבית, שזה ממש לא נתפס ברמה, ועד לבנות 13 שמוכנות להתאבד ברגע שקורה משהו חס וחלילה לאליל רוק שלהם. אנחנו מדברים על קבוצות כדורגל שממש אוהדים מוכנים להרוג אחד את השני, ואנחנו היינו עדים לכמה תופעות כאלה בשנים האחרונות, של ממש הרג של אנשים בשביל הערצה וסגידה של אדם מסוים, והתופעות האלה הולכות ומקצינות. והשאלה היא באמת איפה עובר הגבול בין הערצה שהיא מצב נורמלי, לבין מקום שכבר הופך לאיזשהו טירוף שגורם סבל גם לאדם וגם לחברה.
קודם כל אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתייחסים זה לזה. אם אני לא מעריך את האדם בכלל, אז אני לא רואה אותו. הוא יכול להיות לידי ואני לא מרגיש שהוא נמצא.
מה זאת אומרת?
כך. כי אני מרגיש את האנשים, נגיד אנשים, דומם, צומח, חי ובני אדם, שנמצאים לידי, אני מרגיש אותם במידת החשיבות שלהם כלפיי. כן? עד כמה הם חשובים לי. עד כמה הם לא חשובים לי, אני לא מרגיש. חשובים או מצד החיובי או מצד השלילי. או הם יכולים לאיים עליי במשהו, או הם יכולים להיות כמקור התענוגים שלי. רק בצורה כזאת, כי אנחנו, הטבע שלנו הוא רצון ליהנות. ולכן, מהדברים שאני לא אוכל מהם ליהנות, אני לא רואה אותם. למה אני לא רואה עולם הבא?
מה זאת אומרת?
למה?
פשוט מאוד, כי אני לא מעוניין בו. כי עולם הבא זה כולו משפיע, אהבה ללא גבול, שאני צריך לאהוב את השני יותר מעצמי, שאני צריך לתת הכל לשני, לכולם, ולא לעצמי, שזה מנותק מהאגו שלי, מהרצון לקבל שלי, לכן אני לא מרגיש. העולם העליון הוא כאן נמצא, אבל אני לא מרגיש.
רק שנבין על איזה עולם עליון אתה מדבר?
העולם הרוחני, העליון, האמיתי, כולל כוח עליון, הבורא. אני לא מרגיש. כי הם נמצאים, כל האלו נמצאים בתכונות שהם לא חשובים לי לגמרי. כי הם כולם תכונות השפעה ואהבה.
אז מה שלא חשוב לי אני לא מרגיש, זה מה שאתה רוצה לומר?
נכון.
ומה שחשוב לי אני כן מרגיש?
כן.
אוקיי.
זהו. במידת החשיבות. אז עכשיו, אנחנו במשך האבולוציה שלנו, התפתחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתפתחים על ידי האגו שלנו, שגודל, גודל, גודל יותר ויותר ויותר. אבל אגו שגודל, הוא גודל, רק הבעיה היא שכשהוא גודל, הוא לא מחנך את עצמו להיות גם כן מועיל למשהו, אלא רק בגודל הוא גודל, יותר ויותר, הוא רוצה יותר ויותר. ואז אנחנו, על ידי זה שהאגו גודל, אנחנו אפילו יוצאים מדתות, מאמונות, מכל מיני דברים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר דווקא פרימיטיביים ומגושמים.
למה?
כי האגו שלנו, אמנם שהוא גודל, והיינו יכולים לפתח אותו לכל מיני הישגים טובים, אנחנו לא מתעסקים בזה, אלא ומאבדים את הקשר שהיה לנו פעם, אולי התפעלויות, התרגשויות, עם הדתות נגיד, עם אמונות, עם כל מיני דברים. אנחנו דווקא במשך ההתפתחות הנוכחית, במיוחד זה במאה ה-20 ומאה ה-21, מה שקורה, אנחנו דווקא הופכים להיות יותר פרימיטיביים ממה שהיו אבותינו.
אז אתה אומר שאגו יכול לגדול לכיוון טוב ולכיוון לא טוב, ואנחנו בעצם מגדלים אותו כרגע לכיוון הלא טוב, זאת הכוונה?
לא, אנחנו לא יכולים, אלא אנחנו יכולים, כן, האגו גודל כל הזמן יותר ויותר, ואנחנו לא מטפלים בו. ולכן אנחנו, יוצא שכל דור ודור הוא בא, הוא נעשה יותר מוגבל, הוא נעשה יותר פרימיטיבי.
מאיזה בחינה?
מבחינת התשוקות שלו, רצונות שלו, עד כמה שהוא יותר, יותר, יותר סגור, יותר, יותר מגושם, יותר צר בהסתכלות. וזהו, עכשיו, כלפי מה ששאלתם אותי, הרצעת כדי
סגידה,
אז הייתי אומר ש... האנשים שיש להם רצון לקבל גדול, חזק, ואין להם במיוחד הכיוונים מיוחדים למשהו גבוה, מיוחד, שם, לתרבות, נגיד, לאופרה ולסימפוניות ולספרות מיוחדת, הכל זה, כמו שאנחנו רואים, הבסלרים האלה, מה זה בסלר? זה הדבר הזול ביותר צריך להיות, כי לכן הוא נמכר למיליונים ולא ליחידים. דבר טוב לא יכול להיות בית ספר, בית סלר. בית סלר זה משהו מאוד, איפה הוא מנגן? בבטן ולמטה מבטן. זה כל האזור שהוא נוגע לנו. ולכן אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מדברים על ההרצה עד כדי סגידה, אז זה מדובר ודאי במסות הגדולות של האנשים שהם לא כל כך מפותחים. ומצד אחד ומצד שני שהם נמצאים בחברה שהיא מאוד 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 משפיעה עליהם ומכניסה אותם לכאלו מצבים. נו, נגיד בבית ספר, כן, שהילדים שלנו נמצאים, אז רוצים או לא רוצים, הילדים האלו הם שם מתבשלים יחד, ולכן מה ש... בדרך כלל הכיתה, נגיד, חושבת והמריחה, אז ודאי שכל אחד ואחד, הוא רוצה לראות שהוא גם כן בזה, ילד, כי הוא לא רוצה לברוח מזה, הוא לא רוצה להיות כאילו, נמצא ככה באיזה, מעבר לכולם, מחוץ למסגרת הכללית של החברים, ולכן הוא דווקא צריך לראות את עצמו, כי הוא עוד יותר מהם מעריך שם, נגיד, מישהו, משהו וכו'. זאת אומרת, זה דבר טבעי, הוא עובר עם הזמן, כי אנחנו אחר כך גודלים ומגיעים לגילאים כאלה שכבר בדרך כלל זה מעבר לבית ספר, אם אפשר כך להגיד, או בסוף בית ספר, שאנחנו כבר מתחילים להתפזר, שיש לנו, שאנחנו לא כל כך סגורים בכיתה כמו מאלף עד וף נגיד, כן? אלה אחר כך אנחנו כבר מתחילים עם האופקים יותר מתרחבים, ואנחנו כבר מתחילים לראות מה קורה גם כן בעולם, וזה לא הכל נסגר בתוך הכיתה שלי, ואני לא חייב להכניע את עצמי כלפי דעת החברה שלי, יש לי עוד כל מיני קשרים ועוד כל מיני אנשים שאני מכיר אותם ורוצה בהם וכן הלאה. אז אבל באמת בכל זאת במיוחד המון העם הוא זקוק. הוא זקוק להערכה במשהו, ותמיד אנחנו רואים גם כן בכלי תקשורת, שבמיוחד הם פועלים בזה. וגם כן משרדים למיניהם, משרדי ממשלה ומשרדים ככה שזה עבודה שלהם, שכולם הם מייצבים דעת הקהל, וככה כל פעם, כל פעם, הם מכילים את העמך, בכל מיני כאלו הערכים.
איפה עובר הגבול בין תופעה נורמטיבית התפתחותית לבין מקום שזה כבר הופך להיות משהו שהוא לא טוב? מזיק לי, מזיק לחברה, מזיק ל...
זה תלוי ב... הייתי אומר, היום אנחנו צריכים להבין ששום דבר לא עובר ולא נברא ולא מופיע סתם. אלא הכל זה נמצא תחת שליטת הכוחות הממשלה, שהיא משקיעה בזה המון כוח וכסף, ופועלים מטעם המשרדים שלמים שמייצבים דעת הקהל, וכל ממשלה בכל המדינות היא דואגת וחושבת על מה קורה שם בתוך העם, ואיך אנחנו מכוונים אותו, ולכן אנחנו הגענו למצב שכלי תקשורת הם כל כך חזקים, כי באמת דרכם אפשר להשפיע ולנווט, לכוון את כולם, עד באמת, נו, אני לא יודע אם זה עד כדי סגידה, אבל אנחנו רואים שהמסות הם הולכים אחרי זה, כמו צאן.
ומה ההבדל? בכל זאת, יש, יכול להיות נער, או אפילו בן אדם מבוגר, שכן יכול להתאפס לדבר כזה, וזה יכול, הווליום יכול להגיע עד לכדי סגידה, ויש אחד אחר שזה לא יקרה לו. זה יכול לקרות לכולם, למי זה כן יכול לקרות, למי זה...
אין שום בעיה בזה, ממש לבלבל את כולם, כולל הכי הכי אינדיבידואליסטים כאלו שאין דבר כזה, אז פשוט צריכים להשקיע יותר כוח, צריכים להשפיע עליהם דרך אנשים אחרים. דרך אנשים אחרים, אין שום בעיה. אבל אין אדם שהוא לא מעריך מישהו ומשהו, שאי אפשר להשפיע עליו, להגיע אליו, ולהשפיע דרך אותם האנשים שהוא מעריך.
עד כדי כך שזה ממש מבלבל את דעתו, זאת אומרת שהוא ממש עושה מעשים
שם... איזה דעתו? אין לאדם שום דעת. אין לו שום דעת. לאף אחד. אלא הכל זה מיוצף על ידי הסביבה. אנחנו דיברנו הרבה על השפעת הסביבה על האדם. הכל בא אך ורק על ידי הסביבה.
וזה לא שום דבר אינדיבידואלי, אתה אומר, אלא זה באמת...
מה זה אינדיבידואלי? מאיפה הוא ייקח? מי הוא בעצמו? הוא נולד כבהמה, כחיה. וכל היתר הוא מקבל מהסביבה. איפה הסביבה יותר חזקה, שהיא מתאימה גם כן לאותם התכונות שלו, הפנימיות. כן? אבל בעצם זה תלוי בעצמי הסביבה. ואם אני רוצה להשפיע על מישהו, אין לי שום בעיה, רק אני צריך לחפש מה הטעמים שלו, מה ההרגלים שלו, למה הוא נמשך, למה יש לו נטייה מלידה, מילדות וכן הלאה, ואז אפשר לבחור תמיד איזה סביבה מיוחדת, שהיא תמשוך אותו, והיא תאבד אותו, ויהיה שם נכלל כמו כולם.
יש איזשהו מנגנון בקרה שבן אדם יכול לסגל לעצמו, כדי להרגיש איפה הוא נמצא, והאם הוא עבר את הגבול או לא עבר את הגבול?
אין.
אפילו, אני אקח את זה...
אך ורק אם הוא עשה את זה על ידי סביבה משלו, חזקה מספיק, כדי לא להיכנס תחת השפעת הסביבה האחרת.
זאת אומרת שהוא צריך להחליף סביבה כדי לעשות איזשהו מנגנון...
אין אדם שאי אפשר להכניס אותו לאיזה סביבה ולעבוד עליו עד כדי סגידה.
ואין לנו שום יכולת לשלוט על זה ברגע שנכנסנו לאותו...
יכולת כן, אבל זה אני אומר לך מה היכולת. מה את שואלת כמה פעמים? יכולת על ידי סביבה אחרת? אבל אין כלי אחר להשפיע על האדם, רק סביבה.
זאת אומרת...
סביבה חזקה יותר על סביבה חלשה.
נכנסתי לאותה דרך.
גמרנו,
אתה אומר.
כן, בטח. אם את לא יוצאת להשפעת הסביבה האחרת, את שם עבודה.
מה החברה יכולה לעשות עם תופעות כאלה? איך היא צריכה להתמודד עם הדבר הזה?
מה זה, מה העניין החברה? אני לא הבנתי.
יש לנו כאן תופעות שהן בעצם תופעות, שהן תופעות של... שמזיקות לאדם, שמזיקות יכולות להזיק גם לחברה, למשל בין אוהדי כדורגל.
אז בידי ממשלה נמצאת משרד החינוך, משרד התרבות, משרד הספורט ומשרד עוד מלא 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 משרדים. כן? הם צריכים לעבוד על זה כדי לתת לכל אדם ואדם מקום להיות שייך למשהו טוב, במקום להיות שייך למשהו רע. זהו. זאת אומרת, כלי תקשורת, הם כאן צריכים להיות אותו הרמקול, בוא נגיד, שדרכו כולם שומעים כל אחד לפי גם כן טעם שלו.
אנחנו יכולים לעשות משהו בתור...
בזה אנחנו.
העם, האנשים. אני רואה שמלמעלה כרגע לא מסדרים לנו שום דבר.
סתם אנשים לא יכולים לעשות כלום? מה פתאום?
אני מול הילדים שלי, למשל, בתור אימא, יכולה לעשות משהו?
שום דבר את לא יכולה לעשות. זה הכל תלוי באיזה חברה הם נמצאים. זהו. אבל ברגע שהם נכנסים לאיזה חברה, את לא תוכלי לשלוט עליהם. אלא אם כן בכוח, עד שהם קטנים, לקחת אותם בכוח מאיזה מקום אחד, ולעבור למקום איפה שחברה הזאת לא נמצאת. זה הכל, בלבד. אנחנו צריכים להבין, אדם מושפע מסביבה, בלבד, וסביבה יכולה להשפיע עליו עד כדי סגידה. זה הרצה מטורפת לכל מיני עקרונות, הערכים, שהם לגמרי לגמרי... ריקים מכל תוכן, אבל מה שהחברה משייכת להם, כך זה אדם מקבל. ובשבילו זה הופך להיות לא סתם בלון נפוח, אלא בלון מלא חשיבות.
זאת אומרת שאם ניקח את המנגנון שתיארת עכשיו, ונכוון אותו לכיוון טוב, אז הוא משהו שיכול כן להועיל לחברה? אם אותו מנגנון של הערצה, של הערכה, של עד כדי סגידה, שקיים בנו באופן טבעי, אתה אומר.
איפה? חלק... באופן טבעי.
קיים בבן אדם, הבן אדם הוא מעריץ, והוא מעריך, והוא גם עד כדי
יש
סוגד.
יש לו צורך להעריך ולהעריץ.
והוא אפילו...
כי בזה הוא מרגיש את עצמו שייך לגדול, השייך לגדול גדול, השייך לחזק חזק.
ואפילו מייצרים סביבו איזושהי אקסטרה הערכה בסביבה שבה הוא נמצא, אז הוא מגיע למצב של סגידה למשל. אם הוא שייך לאיזו קבוצת כדורגל שהיא מאוד מאוד מיליטנטית ברוך. כזאת ואלימה, אז אתה אומר, הוא בעצם ייכנס כבר לתוך ה... הוא רוצה להשתייך לסביבה, והוא יעשה כמוהם. Mm-hmm. זה בעצם השאלה אם אפשר לקחת את אותו מנגנון שתיארת, ולקחת את אותם, יש שם הרבה כוחות, הרבה אנרגיות חזקות, הרבה דברים שאפשר לכוון אותם בסופו של דבר גם למטרה טובה. לא רק למטרה לא טובה, אלא אפשר לכוון אותם גם למטרה טובה. האם זה יכול להיות גם משהו חיובי, כל התופעות האלה? אפשר להשתמש בהם בצורה חיובית?
אני לא מכיר דבר כזה. אם זה נגיד אותה קבוצת כדורגל, שהיא עכשיו, במקום להעריך את האדם מסוים שם, כן, כדורגלן, במקום זה מה, היא תעריך משהו אחר, זה כבר לא תהיה קבוצת האוהדים? זה בלתי אפשרי.
ואם יכוונו...
במיוחד לעבוד נגד המסה האנשים גדולה, שהיא קשורה לאיזה... הגיבור שלהם, זה בלתי אפשרי.
ואם הגיבור יהיה גיבור טוב, יהיה גיבור שמכוון לערכים נכונים, לדברים טובים, להתנדבות, אני יודעת מה, למשהו שעושה טוב לאנשים ולא הולך ומרביץ לאוהדים שמנגד.
הגיבור הזה הוא חייב לשחק על הרצונות טבעיים של בני האדם. זה מה שעשה, נגיד, דוגמת מרטין לותר קינג. אז היה לו ברור מה לעשות, כי הוא הלך לשחרור האפרו-אמריקאים וכן הלאה. אז הוא פעל כנגד הרצון טבעי שלהם. אבל מה אני עכשיו יבוא לבני אדם ויתחיל לעבוד עליהם, שצריכים להשפיע על הזולת, צריכים לאהוב את הזולת, צריכים לעשות... איך זה אפשרי? אלי כאן צריכה להיות גישה מאוד מאוד מיוחדת, עדינה, דרגתית, שאנחנו מביאים להם, מביאים לעמך ערכים חדשים, אבל בצורה מאוד מאוד עדינה, ובונים סביבה חדשה שהיא משפיעה על האדם. בלי השפעת הסביבה לא יכול להיות שום שינוי באדם שנמצא בסביבה. זאת אומרת, אנחנו באים כאן לא מצד אינדיבידואלי, אדם בתוך הסביבה העוינת לדעה שלו, אלא אנחנו צריכים לבנות סביבה ולהכניס בה בני האדם, שהם יקבלו דעה חדשה הזאת מהסביבה.
הבנתי, אני רוצה רגע ללכת לתופעה, ברגע שמגיעים כבר לאקסטרים, אז בדרך כלל ברגע שאני מעריץ או סוגד אפילו לאיזשהו זמר מסוים, לאיזושהי קבוצה מסוימת, אני באופן טבעי אוטומטית שונא מישהו אחר.
כן, ודאי.
שונא את הזמר שמתחרה בו, שונא את הקבוצה שמתחרה בה. האם יש אפשרות אחרת? האם אפשר גם להעריך מאוד איזושהי קבוצה אחת או בן אדם מסוים, וגם יחד עם זה, לא לראות בשני אויב?
זה רק בתנאי שאני לא נמצא בסגידה, בהערכה, ריצה גדולה, שאני יכול לראות באויב שלו אמצעי לעלות את האל שלי, בוא נגיד כך, לדרגה עוד יותר גבוהה.
לא הבנתי את התשובה.
אי אפשר בקיצור.
אין אפשרות.
למה תמיד חייב להיות נגד? למה אי אפשר להעריץ אחד ולא לסנוע את האחר? למה זה חייב כמו שני צדדים של מטבע? שאם אתה אוהד מקבי, אתה חייב לסנוע את הפועל. אתה אוהד הפועל, חייב לסנוע את מקבי. וכך בכל תחום, אתה אוהב את הזמרת הזאת, אתה חייב לסנוע את המתחרה שלה. למה תמיד אנחנו צריכים גם לסנוע מישהו? לא מספיק רק לאהוב מאוד מאוד בטירוף.
אתה לא יכול לאהוב מאוד מאוד מישהו אם אתה לא שונא משהו הפוך.
למה? משהו, זה השאלה.
כי אין לכם מידה, כלי מידה. איפה? כני מידה שלך, זה אחד כנגד השני. האדם כך בנוי, אני לא יכול, אני צריך איזשהו רמה, לב, איזו נקודה שכלפי אני מודד. אז בכמה שאני אוהב אותו, בהתאם או כנגד משהו אחר.
לסנוע את השני, זה נותן מה, גוונים, טעמים, באהבה שלך לראשון, מה זה בדיוק עושה לנו מבחינה רגשית?
מבדיל בין זה לזה. יתרון אור מתוך חושך. ולכן אני לא יכול סתם לאהוב מישהו. זה ברור שכאן חייבת להיות קנה מידה, איזה בסיס, מאיפה אני מעריך אותו. לעומת מה אני עושה את זה? אם לא לעומת מה, זה בשבילי סתם תלוי באוויר. או אם יש כנגד קבוצה אחת, כדורגל, קבוצה שנייה, זה מובן. כן? זה מובן שאני את זה דווקא אוהב ואת זה לא. זה כנגד שחור ולבן חייב להיות.
אז ככל שאני
במיוחד ברגשות כאלו המיוחדים, כן.
אז ככל שאני אסנה יותר את האויב שלי, אני אוהב יותר את האהבה שלי, תהיה תחושת האהבה.
זה לא יכול להיות בלי זה, באותה מידה. באותה מידה. אחרת, אם אני סתם אוהב, זה אין, אין לי בזה שום דבר. זה כמו רע ותאבון. זה כמו כאב ובריאות. אני חייב להיות במדידה. לתחושים שלי, למילוי שאני מקבל מזה, שאני מעריך מישהו משהו. ומילוי זה יכול להיות רק בהשוואה.
עוד היבט שרציתי, אם תוכל להסביר אותו, כשאנחנו מתבוננים על תופעה של סגידה למישהו, במצבים קיצוניים אפשר לראות שהאנשים שסוגדים לאדם מסוים, מגיעים למעשים ממש מטורפים, שכאילו לא יעלו על הדעת בשום צורה הגיונית. ואני מנסה להבין מה מניע אותם, מה זה נותן להם. הרי אדם עושה דברים בסך הכל שחושב שהם יעשו לו טוב. אנחנו מסתכלים על זה, אומרים וואלה, טירוף, איבד את כל השפיות לגמרי. ילדות מוכנות לעשות לא יודע מה בשביל לשעות במחיצתו של זמר מפורסם. מה גורם לאדם שנמצא במצב כזה של סגידה, לאבד את כל ההיגיון, את כל הרציונליות, כאילו לאבד את דעתו בקיצור?
השפעת הסביבה.
לא, זה יקרין עליו.
אם הבנת, אז אל תשאל.
לא, אני לא שואל מה הביא אותו למצב, אני שואל אותו מה מערכת.
תראה מה זה קונצרט רוק שם, או משהו שעושים לך בפארקים, כן, שם גדולים, שזה 10,000, 20,000, אני לא יודע כמה באים לשם.
בסדר, אז באים מעריצים, 10,000 מעריצים.
אז אתה תלך לשם, תעמוד באמצע.
וגם אתה תתחיל להעריך. ברור.
אתה תאבד לגמרי מיד את הראש, אתה תסתכל לאן כולם מסתכלים, ותדבר בדיוק כמו שהם מדברים.
ברור.
ואתה מיד מחליף את התקליט.
מערכת השיקולים.
כן.
את זה הבנתי לגמרי. זה המנגנון שמביא את האדם, מרים אותו בסולם הזה של הערכה, הערצה, עד כדי סגידה. את המנגנון הזה הבנתי, שהשפעת הסביבה. עכשיו אני לא רוצה לשאול על המנגנון, אני רוצה רגע להתמקד בפרט מסוים. פ פרט מסוים, על ידי השפעה של סביבה כזאת חזקה, הגיע למצב שהוא סוגד לאדם אחר. סך הכל בן אדם, לא אלוהים שם. והוא מוכן לעשות מעשים שאנחנו בני אדם נורמליים, מסתכלים עליו ואומרים, וואלה, איבד לגמרי את שפיות דעתו. מה בתוכו, לא מה הביא אותו לשם, זה הבנתי. מה עכשיו מערכת השיקולים הפנימית שלו? מה הוא
חושב? השפעת הסביבה.
לא הבנתי, השאלה שלי ברורה?
כן, ודאי. אם לא תהיה סביבה שהיא תכוון אותו כך, שהוא עד כדי כך מעריך אותו, עד כדי סגידה.
כן.
לא יגיע.
נכון.
בעצמו לא יגיע.
הבנתי, הגיע לשם. עכשיו אני רוצה שתסביר לי מה הניע אותו לעשות מעשה מסוים. במצב הזה, ברמה הזאת הגבוהה של הסגידה, עושה איזה מעשה שנראה לנו מטורף. מה מערכת השיקולים הפנימית שלו? למה הוא עושה את זה?
גם שגורם לו סבל בסופו של דבר, זה לא משהו שהוא נהנה.
הוא לא מרגיש שזה סבל.
למה? אז בוא, את זה תסביר. למה לא?
הוא מרגיש בזה, איך להגיד, קרבה נוספת. שדווקא בצורה כזאת הוא יכול להתאחד עם האל שלו.
וזה
חשוב, זה בשבילו כל החיים. עכשיו זה בשבילו כל החיים. זה לפניו נמצא ושום דבר חוץ מזה. ולכן, איך אנשים הורגים את עצמם, כן? כדי...
מתאבדים.
מתאבדים ממש. באותו יום שהולך האדם הזה הגדול שהיה בשבילם כל החיים, הם מוכנים להתאבד. הם לא מרגישים שהם יכולים להתקיים בלעדיו, ובהקרבה הזאת הם לא חושבים שזה הקרבה, שזה האפשרות היחידה להישאר עמו.
אבל זה טירוף, לא? זה מה שאני שואל.
אתה אומר שזה טירוף, בשבילם זה לא.
מה בשבילם?
בשבילם זה הפעולה, המעשה הכי הכי הגיוני.
למה? מה הם מקבלים תמורת זה?
כי הם הרגישו שהם קשורים עליו מעל חיים ומוות.
הם כאילו מאבדים את עצמם, זה מה שאתה אומר.
זה לא נקרא לאבד, זה נקרא לקבל. הוא בזה מקבל את החיות נוספת. יש לו, כי קרבה ביניהם, זה נובע גם כן משורש עליון של הכיבור. יש בה נצחיות. והוא מרגיש שבצורה כזאת שהוא מחובר עם האליל שלו, בוא נגיד, כן? עם ה... אז הוא מוכן להתאבד, כי זה, בזה הוא משיג את הקשר הנצחי ביניהם.
זה רמת חיבור שאנחנו לא מכירים? זה מה זה?
זה רמת החיבור שהיא מעל החיים ומוות, כי היא נובעת משורש עליון, שאנחנו בעצם יכולים בצורה אחרת, אבל להגיע לרמת החיבור שהיא נצחית.
עם מי?
עם כוח עליון ובינינו.
שזה מה, אנחנו כולנו משתוקקים לדבר כזה? כאילו, למה זה כל כך... אנחנו, זה כאילו מעבר לכל.
אנחנו בפנים, כן, בתוכנו משתוקקים לזה, כי בזה אנחנו עוברים גבול חיים ומוות, ונכללים בחיבור הנצחי.
למה בדיוק משתוקקים, לא הבנתי?
אנחנו משתוקקים להיות מחוברים למשהו מאוד גדול, נצחי ושלם. זה בתוכנו נמצא כיסוד של הקיום שלנו. ואנחנו... בינתיים מגלים את הנטייה הזאת על ידי הערכים האלו לכוכבים למיניהם.
ואיך זה אמור לבוא? אתה אומר בינתיים כאילו שאתה מתכוון שיש מצבים יותר מפותחים.
בטח.
מה, אתה יכול לתת איזה כיוון ככה ב...
אנחנו צריכים, זה חינוך. אנחנו צריכים לחנך את האדם למה באמת כדאי למסור את החיים שלו. כי חוץ מהחיים האלו, הגשמיים, בימיים, עם הערכים כאלה מקריים, בוא נגיד, כן? מאיפה הוא תופס אותם, כן? יש במקום זה קיום אחר, באמת נצחי, באמת שלם, שאנחנו שייכים למשהו מאוד גדול, לאבסולוט. לזה צריכים לחנך את האדם.
הרב לייטמן, תודה רבה לך, הזמן שלנו נגמר לצערי, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.